משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן משקיעים חכם מבית All In. היום אנחנו בנושא שמעניין באמת את כל המשקיעים, בטח בתקופה הזאת, איך לא המימון. אז כל הזמן שואלים אותי, האם גם בשנת 2023 דירה להשקעה ידיין אפיק השקעה אטרקטיבי, לאור כל השינויים בעולם המימון, עליית הריביות, העלייה כל כך כל כך משמעותית שלא הכרנו 14 שנה. אני דפנה שחר ונמצא לצידי יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, בנק שמתמחה בעולם הנדל"ן, בכדי לענות על כל השאלות האלה. בוקר טוב יאיר.
בוקר אור דפנה, שלום.
איזה כיף שאתה איתנו.
שמחה.
אז בשנה האחרונה באמת חלו שינויים מאוד משמעותיים בסביבה המקרו-כלכלית, שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה לאחד המרכיבים העיקריים בעולם הנדלן, שזה המימון. עסקאות נדלן הן צרכניות מימון גדולות, גם מצד היזמים שבעצם בונים את הנכסים וחייבים מימונים בשביל זה, וגם מצד הרוכשים, עבורם מינוף ההון העצמי בעסקת השקעת נדלן מאפשרת את רכישת הנכס ומגדיל גילה גם את פוטנציאל התשואה. אבל בשנה האחרונה, עם העלייה המאוד דרסטית בריבית, תנאי המימון השתנו, משפיעים באופן ישיר על כולנו, על כדאיות ההשקעה ועל האפשרות לרכוש דירה, וגם מקשים בעצם על מי שכבר רכש ומשלם משכנתה וקיבל ככה קפיצה משמעותית בפרק. סכומים שהוא משלם כל חודש. אז אני רוצה שנתחיל דווקא ונקפוץ ישר לשורה התחתונה, ואחר כך ננתח את זה. האם דירה להשקעה ב-2023, בדגש על הפן המימוני, כן או לא?
טוב, בהשקעות...
שאלת מיליון הדולר.
כן. בהשקעות אין אף פעם כן או לא, זה לא תשובה חד משמעית. אנחנו תמיד מדברים האם זה מתאים או לא מתאים למטרות ההשקעה, לאופק ההשקעה, מה היחס סיכוי סיכון בהשקעה, והאם הוא טוב או נכון ביחס לאלטרנטיבות אחרות. ברור שהגיים צ'יינג'ר השנה היה הריבית, וזה משנה לגמרי את אופי העסקאות, את טווח העסקאות, וגם את סוג המשקיעים שלהם זה מתאים. אולי נסתכל קצת מה קרה בעצם מבחינת הריבית, אולי טיפה על מספרים.
כן.
אז זה די מדהים לראות שאנחנו היום במאי 2023, לפני שנה, קצת יותר, באפריל 2022, הריבית הייתה, ריבית בנק ישראל, 0.1%. היום הריבית היא 4.5%, הריבית הבסיסית.
מדהים.
שזה פשוט לא יאומן, אחרי 9 העלאות ריבית רצופות, אנחנו היום בריבית פריים, שהיא ריבית הבסיס, שעל פיה נקבע שער הריבית ללווים ומלווים, של 6%.
כן, שזה משהו שהוא באמת באמת מטורף, וכל מי שלקח משכנתה מכיר את מסלול הפריים, כי כולנו התמכרנו למסלול הפריים בשנים של סביבת הריבית האפסית.
נכון.
והפריים היה 1.6.
נכון.
זה הפריים שכולנו זוכרים.
נראה לי שהפעם האחרונה שהיינו בסביבת ריבית כזאת הייתה ב-2007. ב-2007 היינו ב-5% ריבית, אבל הצמיחה אז הייתה 5%. והמשק והאינפלציה הייתה 2.1%. היום אנחנו בסביבה אחרת לגמרי. היום אמנם גם האינפלציה 5%, אבל הצמיחה לפי תחזיות בנק ישראל ירדה ל-2.8%.
זאת אומרת, המצב שלנו הרבה פחות טוב.
נכון, הציפיות גם יותר פחות טובות. ולכן אני חושב שהיום כשמשקיע בא לקבל החלטה, הוא ניצא בפני מגרש משחקים שונה לחלוטין.
לרעתו בעצם.
בעצם לרעתו, ובעצם קצת צריך לשנות את כיווני המחשבה.
כן, חד משמעית, זה משפיע על כולם, ומה שאתה אומר, בעצם מכניס אנשים לחישוב מסלול מחדש, נקרא לזה, כדי להחליט אם לקנות דירה, אם זה נכון לקנות דירה, אם כדאי לקנות דירה, ובגלל זה אנחנו באמת רואים היום בנדלן סוג של עצירה, לא מדברים עדיין ממש על ירידות מחירים, כי גם יש פחות התחלות בנייה מצד הקבלנים, בעקבות המצב, אבל כן מדברים על עצירה משמעותית, שאנשים יושבים על הגדר ולא כל כך יודעים מה לעשות. ובגלל זה באמת כל הדיון הזה על נושא המימון הוא בעיניי סופר סופר חשוב. אז בוא נתחיל לפרק את ההחלטה למרכיבים, בוא נדבר על אלטרנטיבות.
אז באמת בעשור וחצי האחרונים שהריבית הבסיסית הייתה אפסית למעשה, אז אלטרנטיבות של פקדונות, קרנות כספיות ותוכניות חיסכון למיניהם היו לא אטרקטיביות, והמינוף היה מאוד זול. אז
כולם רצו להתמנף. מן הסתם
כולם רצו להתמנף, המימון היה ממש זול.
אני קראתי לזה, אני מתמנפת למוות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה מתמנף כמה שנותנים לך, כמה שאתה יכול, כי כדאי, כי באמת הכסף הוא חינמי, הוא מאוד מאוד זול.
נכון, אבל כשהיה כסף זול, אז מתפתים באמת להיכנס לכל מיני השקעות, ואת יודעת, יחס הסיכון סיכוי הוא יותר סביר גם.
נכון.
לעומת זאת, שאנחנו נמצאים היום בסביבת ריבית של 4-5 אחוזים, ומשקיע רוצה לקנות דירה, או להשקיע בנדלן מניב, השיקולים הם אחרים לחלוטין. בוא נחשוב על דירה שרוצים לקנות להשקעה. התשואה היום על השכירות מההשקעה, בממוצע במדינת ישראל היא כ-3%.
נכון.
התשואה מדירה יכולה להיות בשני כיוונים, בצד השכירות ובצד עליית הערך. בצד השכירות, אם אני מקבל 3%, עם סיכון מסוים, הדירה יכולה להיות ריקה, יש תחזוקה, ואני מקבל רק 3%, ולעומת זאת אני יכול לשים את הכסף בפיקדון, חסר סיכון בבנק, ב-4-5%, תלוי במסלול, מן הסתם, יהיה לי החלטה הרבה יותר קשה.
לא משתלם.
על פניו לא משתלם.
וגם צריך לקחת בחשבון, זה לא רק שאתה יכול לקבל באלטרנטיבה הריבית יותר גבוהה, אלא בעצם המשכנתא שתשלם תהיה גבוהה יותר מאשר הכסף, התשואה שאתה עושה. שוב, אם אנחנו לוקחים רק את הפן של התשואה משכר דירה.
נכון. אז הייתי אומר
שזה אף פעם לא היה משתלם, אגב. ולכן בנדלן לא מסתכלים על תשואה משכר דירה, אלא מסתכלים על תשואה מצטברת.
אז תראי, כשהריבית הבסיסית היא 0 או 0.1%, אני לא יודע כמה זה לא משתלם.
גם 3%
אם זה משהו. אבל נוסיף לזה שהיום בכלל האלטרנטיבה מייתרת את העניין הזה של התשואה, ואז משקיע צריך להסתכל בעצם על עליית הערך. האם יש לי עליית ערך בטווח הקצר או בטווח הארוך? מקודם אמרנו שבאמת תחזיות הצמיחה יורדות, ומשקיע צריך לחשוב מה יקרה בטווח הבינוני ובטווח הארוך. די ברור שבטווח הקצר, כמו שאמרת מקודם, יש האטה, יכול להיות שיהיו גם ירידות מחירים, ואז אם אני קונה דירה למטרה, שפעם היינו קוראים לזה פליפ.
בדיוק.
אז פליפים היום אני לא בטוח שזה הזמן.
נכון. זאת אומרת, כל מי שרוצה לעשות עסקת סיבוב כזה, פליפ, לקנות מהר, לקנות ולמכור מהר כדי להרוויח קצת, זה לא הזמן,
הוא גם לוקח סיכון גדול, הוא לוקח סיכון כפול. סיכון ראשון הוא שהתשואה השוטפת לא תחזיר לו את החזרי המשכנתא, ואז הוא יצטרך להביא כסף מהבית ולהשלים. הסיכון השני שכשהוא יסיים את ההשבחה של הנכס או הפליפ, הוא ימכור במחיר נמוך יותר, או שהוא יתקע עם ההשקעה שלו, בינתיים
ולא יצליח למכור.
ולא יצליח למכור, ובינתיים, שוב, אני לא יודע,
אם הוא צריך את הכסף.
אני לא יודע מה הטווח שלו, מה הזמינות שלו, מה התזרים שלו בעצם. אם הוא צריך את הכסף, הוא יצטרך למכור בלחץ.
נכון.
ולכן הוא יכול להינזק פעמיים.
אז בעצם פה אני רגע רוצה שנעשה עצירה, ונסביר את מה שאמרת, כי זה טיפ סופר חשוב לכל המאזינים שחושבים ככה, מתלבטים אם להשקיע. שכל מי שחושב על עסקה מהירה, עסקת פליפ, זה לא הזמן, כי באמת, באמת, הסיכון הוא מאוד גבוה. אחד, התשואה משכר הדירה בוודאות לא תחזיר לו את, את הסכום שהוא משלם על הריבית בתקופה הזאת.
נכון.
ודבר שני, יכול להיות שהוא לא יצליח למכור בטווח זמן שהוא רוצה, בטח לא במחיר שהוא רוצה.
הוא לוקח סיכון על המחיר למעשה.
נכון.
באמת, זה משנה את אופי המשקיעים. צריך משקיעים עם כיס יותר עמוק, ועם אופק השקעה הרבה יותר ארוך.
נכון, ועם אורך נשימה.
אורך נשימה. וזה השינוי העיקרי. הייתי אומר שגם, את יודעת, במשך שנים אמרו שהמחירי הנדלן יכולים רק לעלות, אבל זה אנשים עם זיכרון אולי טיפה קצר. אז בעבר גם היו תקופות שמחירי הנדלן ירדו, ואני חושב שהריבית עשתה כאן איזשהו שינוי. הממשלה ניסתה במשך הרבה מאוד שנים להוריד את מחיר הדיור. אז אנחנו זוכרים מע"מ אפס, מחיר למשתכן, מחיר מופחת, מחיר מטרה.
כל אותם דברים שלא הצלחו.
אלף תוכניות.
אלף תוכניות שרק העלו בחזרה, העלו יותר את מחירי הנדל"ן.
בסוף הם העלו עוד יותר את מחירי הנדל"ן.
יצרו צוואר בקבוק שהוא השתחרר.
נכון, התפוצץ. עכשיו ראינו איך דווקא עליית הריבית הובילה לבלימה של השוק, אבל בטווח הארוך, מה שחשוב לזכור, שמה שמשפיע על מחירי הנדלן, כמו בכל מוצר, זה ביקוש והיצע. מצד הביקוש, במדינת ישראל נמשך הגידול באוכלוסייה. ישראל היא מדינה עם אוכלוסייה צומחת שדורשת דירות, ובנוסף יש עוד פרמטרים כמו אחוז הגירושים, תוספת של משקי בית של רווקים, שמעלים את הביקוש. אנחנו יודעים שבכל שנה יש כ-60 אלף דירות שצריך לספק לשוק, אבל בשנים האחרונות קצב התחלות הבנייה היה הרבה יותר נמוך, והתפתח מחסור בדירות.
נכון.
המחסור הזה, אנחנו עומדים אותו בכ-120 אלף דירות. אמנם בשנה שעברה ראינו התאוששות בהתחלות הבנייה, אבל כבר מהרבעון הרביעי של 22, אנחנו רואים שוב חזרה להאטה משמעותית בהתחלות הבנייה.
נכון, זה, אני חושבת שזה, אלה נתונים מאוד חשובים לזכור אותם, כי כל מי שיושב על הגדר עכשיו ואומר, אוקיי, המחירים ירדו, כי הבטיחו לנו כל כך הרבה פעמים שהמחירים ירדו, כל רוב המומחים ואנשי נדלן שאני מדברת איתם, באמת חושבים בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, שלאור המצב של המדינה, מיעוט הקרקעות הפנויות, בטח באזורי ביקוש, הגירה גבוהה לארץ, עולים חדשים, מספר הגירושים, עלייה בתוחלת החיים, כל הנתונים האלה רק מצביעים על זה שאנחנו נצטרך עוד ועוד ועוד דירות, ובסופו של דבר צריך לזכור שבחגיגות המאה למדינה אנחנו הולכים כבר להכפיל את עצמנו, נכון. זאת אומרת כמות האוכלוסייה היום היא בדיוק מחצית ממה שהיא תהיה בעוד 25 שנה, ולכן אין מה לעשות, המחירים לא יכולים באמת לחזור למה שהיו פעם, יחד עם זאת, מה שאמרת הוא מאוד נכון, היו סייקלים, כל הזמן זה מין סייקל כזה, והיו נכון, ירידות נכון. מחירים, ואנשים לא זוכרים את זה, כי זה לא קרה ב-15 שנים האחרונות.
בדיוק.
אז גם אם תהיה ירידה, אני חושבת שכמו שאמרת, היא בסוף, זאת תהיה עלייה, זה ירידה לצורך עלייה בסופו של דבר.
עוד לא דיברנו על צד ההיצע, אני חשוב לי להזכיר גם שהאפקט של הריבית יש לו השפעה גם על היזמים. מה שקורה אצל היזמים, שאנחנו מלווים באמת בהרבה מאוד פרויקטים בארץ, זה שעלויות המימון שלהם קפצו דרמטית.
נכון.
וכשיזם יושב על קרקעות, או צריך לממן בנייה, ועלויות המימון שלו עולות, וקצב המחירות שלו מועט, כמו שקורה עכשיו, אנחנו קוראים שיש ירידה של 40-50% בקצב מחירת הדירות,
נכון.
ורואים את זה גם בשוק המשכנתאות, מה שקורה זה שהוא לא ממהר להסתער על המכרז הבא, אז הוא ממתין. אני שומע מהרבה יזמים שעובדים איתנו, שהם עכשיו עוצרים. עוצרים מכרזים, לא ניגשים למכרזים חדשים, אנחנו רואים מכרזים שנכשלים, אנחנו רואים מכרזים ללא הצעות. מי שיש לו באמת קצת אורך נשימה, ממתין, והמשמעות היא די ברורה. בסוף, תוך שנה, שנתיים, שלוש, אם קצב ההתחלות ירד, אנחנו שוב ניכנס למצב של חוסר דירות ועליית מחירים. ועליית מחירים, נכון?
נכון, אני חושבת שזה מאוד נכון, הצד של היזמים פה הוא מאוד חשוב, הם יכולים להרשות לעצמם, להתפרס על פחות פרויקטים באותו זמן, כשהכסף היה זול, אז המכרזים ראינו, השמאי הממשלתי נתן מחיר, הקרקעות נמכרו בפי שלושה ממה שהשמאי הממשלתי בעצם חשב שאותה קרקע שווה, כי באמת החברות רצו ורצו רק לתפוס אחיזה בקרקעות, כי המימון היה מאוד זול, והמחירים כל הזמן עלו. ועכשיו יש סוג של עצירה, חשיבה מחדש, ולא ממהרים סתם להחזיק קרקעות ולשלם עליהם.
נכון, אני רוצה גם להגיד שלצערי במדינת ישראל גם אין אלטרנטיבה. בעולם המערבי יש אלטרנטיבה של שכירות ארוכת טווח.
נכון.
ולא כולם מחזיקים בבעלות על דירה. במדינת ישראל, אמנם יש חברה שקוראים לדירה להשכיר, והיא מוציאה מכרזים, אבל מעט מאוד מכרזים יצאו לדרך, רוב הסחירות היא פרטית, ומה שקורה הוא אפקט כפול. בגלל עליית הריבית, כמו שאמרנו מקודם, התשואה על הסחירות היא לא אטרקטיבית, ואז באמת אין תמריץ לבנות להשכרה ארוכת טווח, ומצד שני, העלו את מס הרכישה, ואז הוציאו הרבה מאוד משקיעים מהשוק.
נכון.
אם אין משקיעים בשוק ואין דירות, אז גם הסחירות הפרטית עולה. מה שיקרה בסוף, גם מחירי הסחירות יעלו, כי גם שם אין צד מספיק של דירות. ולכן אנחנו נכנסים לשוק שהוא בסיחור מסוים. גם אין היצע של דירות לבנייה, הוא ילך ויקטן, אין מה לעשות, וגם אין היצע של סחירות.
נכון, וגם דווקא ככה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, עד עליית הריבית, ראינו סוף סוף ניצנים של יותר חברות שרצו להיכנס לנושא הסחירות לטווח ארוך, ש... מחוץ לארץ זה באמת כבר דבר שהוא מאוד מאוד מקובל, ואצלנו לקח המון זמן עד שזה חלחל, ודווקא כשראינו את החברות שמתחילות להיכנס כי היו קצת הטבות, אז עלתה הריבית, וזה גרם להם למצב שלא יהיה כדאי להם להיכנס, ועצרו את זה.
נכון, אנחנו ממש ראינו עכשיו בימים האחרונים מכרזים שנכשלים, אין ספק, זה בעיה שאנחנו ניפגש איתה בשנים הבאות, של מחסור באלטרנטיבה של סחירות ארוכת טווח, ואנחנו רואים באמת ירידה חזה מאוד של יזמים מהתחום הזה של סחירות ארוכת טווח, ירידה של המשקיעים, מעסקאות רכישת דירה להשקעה, וכמובן ייווצר כאן מחזור שיעלה את המחירים בטווח הארוך.
כן, אני גם חושבת ככה, שזה בדיוק מה שיקרה, אבל מידך, כשאתה מדבר על מחסור בהיצע דירות, נקודתית כרגע אנחנו רואים בעצם המון דירות שיושבות כביכול על המדף, ואין להם רוכשים, בטח לא במהירות שהורגלנו אליה בשנים האחרונות. אז הרושם הוא שאין מחסור, אלא שפשוט אנשים לא רוצים או לא יכולים לקנות במחירים האלו. לפחות זה הרושם, בוא נגיד, למי שלא עוסק ביום יום בנדלן. ולכן אני חושבת שעוד יותר זה גורם לאנשים ככה לשבת על הגדר ולחכות, כי הם אומרים, אוקיי, יש היצע עצום, המחירים עוד ימשיכו לרדת.
אני חושב שמה שקורה עכשיו זה קצת מתעתע. המחסור בדירות לא נפטר. אין פתרון של בעיית ההיצע. מה שקורה עכשיו זה בעצם חוסר ודאות. עליית הריבית ביחד גם עם המצב המקרו-כלכלי, גורמים לאנשים באמת לשבת על הגדר, ולהמתין עם החלטת הרכישה. אבל זה לא אומר שהם לא צריכים דירה, וזה לא אומר שיש מספיק דירות לכולם. זה פשוט אומר שגם אנשים לא יודעים לאיפה ילך השוק, אולי ממתינים לירידה מסוימת במחירי הדירות, אבל גם צריך לזכור שהחזרי המשכנתא, בגלל הריבית, עלו בצורה ניכרת. אנחנו מדברים על 1,000 שקלים, גידול בהחזרי המשכנתא משנה שעברה. זה מכביד על הכיס מאוד.
1,000 שקל ממוצע למשפחה בעליית החזר המשכנתא.
1,000 שקל על משכנתא ממוצעת למשפחה במדינת ישראל. יש קצת קצוות, זה המון. זה מההכנסה הפנויה נטו. זה מתווסף להחזרים הרגילים. אני מדבר על החזרים של בין 4,000 ל-5,000 שקלים נטו למשפחה, זה המון.
שצריך לזכור גם שאותו החזר של אותה משפחה נמדד לפי קריטריונים של בנק ישראל באותו זמן, כפי שכל בנק שמגיעים גם אצלכם וגם אצל אחרים בודק, מה יכולת ההחזר של אותה משפחה, ויכולת ההחזר נקבעה ב-X מסוים, נגיד 5,000 שקלים, לפי זה אותה נקבע התמהיל והחלוקה למספר השנים שתוחזר המשכנתא, ובעצם עכשיו אותה משפחה מוצאת את עצמה במצב שהיא בעצם הרבה מעל ליכולת ההחזר שלה.
נכון, אנחנו נוהגים גם בהתאם לרגולציה, להקפיד שיחס ההחזר לא יעלה על 40%. מן הסתם, אפילו אם עדיין אין אבטלה, עצם הגידול בריבית שמעלה את ההחזרים, מקשה על הלווים לקחת משכנתאות, ואז צריכים לעשות שני דברים, או לפרוס אותם לתקופה ארוכה, או לשנות את התמיל. אם אנחנו פורסים תקופה ארוכה, כמובן שההחזר החודשי קטן.
אבל ההחזר המצטבר לאורך כל השנים,
ההחזר המצטבר
עולה משמעותית.
עולה משמעותית, וכמובן שהריבית עצמה, מכיוון שהפריים עלה, אז גם ההחזר החודשי עולה גם בלי לשנות את תקופת ההלוואה.
זאת אומרת, זה נקרא לזה מלכודת דבש. זה מצד אחד אתה כאילו משלם פחות כל חודש, אבל למעשה בלונג רן אתה משלם הרבה הרבה יותר.
נכון, אני חושב אבל שזה באמת אחד מהדברים שהמלווים וגם הלווים הם בדילמה כלפיהם. מצד אחד אתה רוצה לאפשר ללוקחי המשכנתא לממן את הדירה שלהם, ואין מה לעשות, הם קנו דירה והם צריכים לשלם עליה. מצד שני, באמת זה מכביד על ההחזר החודשי. ואז אתה נקלע לדילמה, בתור לווה, אתה רוצה לקחת משכנתא, אתה יודע שזה יעלה לך יותר, אתה יודע שהריבית יותר גבוהה, אבל מצד שני אתה חי מהתזרים. ומה שחשוב היום זה בעיקר התזרים.
נכון.
פחות עלויות הריבית. זה נכון שאנחנו נחזיר יותר, אבל אנחנו חיים ואנחנו מרוויחים מסכורת.
שנוכל לעמוד בזה.
בדיוק, אנחנו מרוויחים מסכורת מסוימת, ואנחנו חייבים לאפשר להכנסה הפנויה שלנו, להחזיר את המשכנתא גם אם היא יותר גבוהה.
חד משמעית, וזה בטח עדיף על האופציה הרבה 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 פחות טובה, של למכור את הנכס רק כי אתה לא עומד בהחזרים.
נכון, צריך להבין גם שהאלטרנטיבה, לפני זה דיברנו על אלטרנטיבה, אז מה האלטרנטיבה? לשכור דירה ב-5,000 שקלים, או לקחת משכנתא ב-5,000 נכון. שקלים. אני לא יודע, אני חושב שאם אתה שוכר דירה, בסוף הכסף לא מממן את ה...
הכסף נעלם הכסף למעשה.
בדיוק. וכשאתה לוקח משכנתא, אז בסוף הוא...
זה משרת,
משרת את הדירה. ובסוף
זה קונה לך
דירה.
את חצי דירה. מה נכון. שצריך זה באמת את ההון העצמי של המחצית או רבע הראשון, תלוי אם זה דירה ראשונה נכון. או דירה תשקע.
גם זה עניין לא פשוט, ההון העצמי עצמו מתייקר, מן הסתם גם קשה להביא אותו. אנחנו גם מבטרים אלטרנטיבה בבנק, ואנחנו גם לפעמים לוקחים אותו ממקורות אחרים, וצריך גם כאן לראות, וגם אנחנו בוחנים את זה מאיפה בא ההון העצמי, כי גם ההון העצמי עצמו, אם הוא ניקח בהלוואות יקרות, הוא יקשה על הלווה להחזיר את המשכנתא.
כן.
זה נקודה שצריך לשים אליה לב.
נכון. נגיד משקיע החליט היום ללכת על אופציית הדירה. כן, לקנות, בוא נדבר קצת באמת על פתרונות המימון, כי מה הבנק מציע? כי מה שרובנו מכירים זה ישר, אתה יודע, משכנתא. יש איזה אופציות נוספות? על פניו התשובה הכי פשוטה היא כן, שיקחו משכנתא.
אז כמובן שהתשובה הפשוטה היא משכנתא, אבל המשכנתא של היום היא לא המשכנתא של לפני שנה. אמרנו שמחיר המימון הוא פקטור משמעותי, ודיברנו על תקופת המשכנתא ועל התמיל, אבל שוב, אני חוזר קצת על עצמי, בתקופה הזאת התזרים הוא המלך. הריבית היא חשובה, אבל פחות משמעותית. את יודעת, ההתמחות שלנו זה משכנתאות מורכבות, אנחנו לא נותנים המון משכנתאות ונילה, מה שנקרא לזוגות צעירים שקונים בכפר סבא ירוקה, אלא יותר משכנתאות שמותאמות. וכאן אנחנו נכנסים קצת יותר לתפירה של המשכנתא ולסקטור. אז באמת תלוי מי לוקח את המשכנתא.
מה זה אומר משכנתאות מורכבות?
משכנתאות מורכבות זה אומר שאו שהנכס מורכב, כלומר הוא מבחינת הרישום שלו, או הטבעי, או מבחינת הלווה. ואז אנחנו צריכים להתאים את הרכב המשכנתא, ואת מספר הלווים, את הרישום, את הערבים, אנחנו בונים את המשכנתא בהתאם ללקוח שמגיע אלינו, גם מבחינת כושר ההחזר, וגם מבחינת הרישום המשפטי של הנכס, ואנחנו יודעים, איך אומרים, לתפוך חליפה ליתום. כאן אנחנו עושים איזושהי הרכבה של מגוון פתרונות מימון, לא רק משכנתא, יכול להיות שאנחנו להפך, נראה לווה שהוא עם מספר רב של הלוואות צרכניות, אנחנו נאגום אותם ונעמיד אותם כנגד הדירה שלו, מה שנקרא משכנתא למטרה כללית, ואז מקילים מאוד על ההחזרים שלו, כי מן הסתם ההלוואות הצרכניות נלגחו בפריים, הפריים מאוד מאוד גבוה, אנחנו נפדל אותה, הלוואות הצרכניות, נוריד לו מהותית את ההחזרים החודשיים, נקל עליו גם מבחינת
העלויות המימון. ולמה אתם בעצם מחליפים את זה? ומעמידים, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה לא כולם עושים את זה, לא
נכון,
כל
הבנקים. נכון, אנחנו מאוד חזקים בתחום הזה
של
בארץ.
הלוואות מורכבות.
נכון, גם של הלוואות מורכבות, וגם של הלוואות שהן למטרה כללית, לאו דקה שנקחו למגורים, אלא כמו שאמרתי, יש לבן אדם נכס, אנחנו לוקחים את כל ההלוואות הצרכניות, מאגמים אותם, עושים להם פירעון.
כשאתה אומר, אני מנסה לפשט את זה למי ששומע אותנו ופחות מבין בנושאים הכלכליים הסבוכים האלה, אז בעצם כשאתה אומר הלוואות צרכניות, אתה מדבר על הלוואות רכב, הלוואות לצורכי נסיעה, הלוואות, כל הלוואה שהיא לא לצורכי מגורים, הלוואות...
תן לך דוגמה אמיתית, כן. מחבר שהתקשר אליי לפני חצי שנה, אמר לי, יאיר, תקשיב, אני הסתבכתי, לקחתי הרבה מאוד הלוואות בכרטיסי אשראי, בבנק, בחוץ בנקאי, החזרים מטורפים, אני יצאתי משליטה, בוא תעזור לי. מה שעשינו זה פשוט העמדנו לו, לקחנו את כל מקורות או כל האפיקים שבהם הוא לקח הלוואות מכל הגורמים, גורמי המימון, גם בבנקים, גם מחוץ לבנקים, היה לו הרבה מאוד הלוואות בריביות דו ספרתיות, גבוהות.
הלוואה אחת,
לכל מטרה, כנגד הבית. כלומר, הייתה לו משכנתה קטנה על הבית מאוד, לקחנו את המשכנתה הנוכחית על הבית, הגדלנו אותה עד ל-50%, מה שמותר לנו, ופרסנו את כך, והבחור ניצל מפשיטת רגל כלכלית, אמיתית. כלומר, הוא היה ממש על הסף, אבל הוא לא השכיל להבין שהנכס שלו לא ממומן בצורה נכונה. ברגע שלקחנו את ההלוואות, העמדנו אותם נגד הבית, גם הורדנו מהותית את ההחזרים החודשיים, גם הקלנו את התזרים, וגם בסוף הוא יכול לחיות בשקט, בלי לרדוף אחרי הזנב כל הזמן, ולגלגל את ההלוואות, כי הם היו קצרות, וכאן יש לו הלוואה ארוכה.
בדיוק. זה משהו, אני חושבת, גם זה טיפ סופר חשוב שאתה אומר פה היום, כי אנשים באמת לא מבינים איכשהו, משכנתה נתפסת כמילה גסה של וואו, אז אני ממשכן את הבית שלי, ועכשיו הבית הוא לא רק שלי, הוא של הבנק, ויש איזושהי מין מחשבה שלילית על כל הנושא הזה, ולוקחים הלוואות קטנות פה ושם, הלוואת רכב, הלוואה זה, הלוואה נכון. זה, ולא מבינים שההלוואות האלה, אחד באמת מאוד מאוד יקרות, הרבה יותר יקרות מהלוואות אחרות, אז כל עוד היינו בריבית, סביבת ריבית נמוכה, אז פחות, זה היה פחות קריטי, כי הם עדיין היו יותר יקרות, אבל יותר יקרות בקצת. עכשיו זה מאוד מאוד משמעותי, ואם לוקחים ומחשבים את כל ההלוואות שאנשים לוקחים, ושהם באמת לתקופות קצרות גם, כי לא נותנים את ההלוואות האלה לתקופות של 20 ו-30 שנה, ובעצם מחליפים אותם במשכנתה, כמו שאתה אומר, על נכס קיים, שלא ממונף עד הסוף, אז אפשר להקל מאוד על החיים וגם לעמוד בהחזרים.
נכון, אז זה דוגמה למוצר שאנחנו חזקים בו מאוד, אנחנו עושים אותו בצורה מאוד רחבה, הרבה מעל חלקנו במערכת, אני חושב גם שהוא מוצר שמראה הוגנות, כי אנחנו בסופו של דבר עוזרים לאותם אנשים, מקילים, לא יודע, מקילים מאוד על הלווים האלה, גם בהחזרים השוטפים, וגם בעצם מממנים בצורה נכונה יותר, או ממנפים בצורה נכונה יותר את הדירה, מאשר היינו עושים לפני כן, במשכנתה קטנה על הדירה, והלוואות צרכניות ענקיות.
זאת אומרת, אתה אומר, בלונג רן יכול להיות שהתשלום שהוא ישלם, זה יהיה אותו תשלום, אנחנו לא מוזילים לו את זה, אבל אנחנו פורסים את זה לתקופה הרבה הרבה יותר
ארוכה. לא, אנחנו כן מוזילים לו מהותית, כי תחשבי, ריבית צרכנית היא 12%, וריבית על משכנתה נגיד 6-7%.
נכון.
אז קודם כל אנחנו חותכים בריבית.
אבל התקופה היא הרבה יותר
ארוכה. התקופה ארוכה כדי להקל על התזרים.
חד משמעית, אז אני אומרת,
כי אחרת הוא היה מגלגל את זה.
אחרי, אם ניקח את זה אחרי 20-25 שנה, יכול להיות שהוא ישלם את אותו סכום, או כמובן כל נושא לגופו וכל הלוואה לגופה, אבל אפשר יהיה לחיות בתקופה הזאת, וזה יתפרס פשוט על הרבה, הרבה מאוד שנים.
נכון, אנחנו גם...
זה לא יהיה יותר יקר, בוא נגיד.
זה לא יהיה יותר יקר, זה יכול להיות גם יותר זול, אבל זה כבר תלוי בהתנהלות הצרכנית נכון. שלו. זה הרבה יותר חכם, ומאפשר לו לחיות ברווחה, ולא בחששות ובדאגות במשך תקופה ארוכה.
אני מסכימה איתך. אני רוצה ככה, לפני שאנחנו מסיימים, לגעת גם קצת בנושא של הצד השני של המשוואה, היזמים. איך הם יכולים לצלוח בעצם את התקופה הזאת, ומה לדעתך הפתרונות הטובים ביותר עבורם?
אז אני נתקל היום בשלושה סוגים של היזמים. יש את היזמים הגדולים, שאנחנו רואים התנהגות מעניינת מאוד, הם אוגרים כספים, הם ממש מביאים כספים אפילו על ידי מינוף של הנכסים הפרטיים שלהם, ומחכים לשעת כושר כדי, איך אומרים, לצוד הזדמנויות. זה הגדולים. היזמים הבינוניים, כמו שאמרנו מקודם, יושבים על הגדר ומחכים, ולא ניגשים למכרזים. ואם הם כן רואים הזדמנות, הם ניגשים ביחד עם שותף.
אוקיי.
כלומר, הם מפזרים.
נכון, גם
מפזרים את הסיכון. והיזמים שנמצאים היום, בעיקר הקטנים יותר, שהם באמצע פרויקטים, הם מתחילים להאיץ את המחירות, או לדחוף יותר את המחירות. נכון שאנחנו לא רואים את זה במחיר על פניו, אבל אם זה בהנחות, ואת יודעת, פנה אליי יזם לפני חודש, אמר לי, יש לי את הדירות המיוחדות, בדרך כלל אני שומר אותם לסוף, מה עושים היום? אמרתי לו, תמכור, אם אתה יכול למכור, תמכור. אני לא יודע מה יהיה עוד שנה או שנתיים. יש לו תמיד, את יודעת, דירות הגן, הפנטהאוזים, הווילות, תמכור אותם. אז אני חושב שזה שינוי מהותי שחל היום בשוק. היום לא יודעים מה יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, יש לך יכולת, תמכור. ובטח הקטנים שאין להם את האורך נשימה והתזרים, מוכרים. היום התזרים הוא המלך. ומי שצריך את התזרים ואין לו כיסים עמוקים, אז זה מה שהוא עושה, הוא מוכר.
כן, אני מסכימה איתך, אז מכיוון שאנחנו בפודקאסט השקעות נדלן, אז אם נסכם, בואו ככה ננסה לסכם, אז לא לרדת בהכרח מהשקעת נדלן, אבל לחשב את המסלול נכון יותר, מבחינת המינוף.
כן, אני אומר, תראי לי, לבנק יש הרבה מאוד, כלים כדי לעזור ליזמים.
וגם אני מדברת על המשקיעים עצמם.
וגם...
כלים אחרים.
יש לנו כלים למשקיעים ויש לנו כלים ליזמים, ואני חושב שהמכנה המשותף של התקופה הזאת זה תזרים. תזרים של המשקיעים ותזרים של הלווים, וצריך לתכנן צורה נכונה את אותם מילים, גם של המשקיעים וגם של הלווים, כדי לדעת לעמוד בהחזרים ולגשר על אי-ודאות שקיימת היום. אז... שוב, יש לנו מגוון רב של כלים, אם זה ליזמים, אנחנו מאפשרים מזנין והשלמות הון ומחירות של 20-80 וכו', ואם זה ללווים את כל מסלולי הפריים, הצמוד, הקלץ, גרייסים מסוימים על הריבית וכו', על הקרן, סליחה. אבל בסוף, אנחנו מסתכלים על כל הווה ועל כל יזם בצורה פרטנית, ותופרים לו את החליפה שמתאימה לו, ובודקים אם התזרים החזוי שלו יכול לשרת את ההלוואה.
טוב, יאיר קפלן, אני רוצה להגיד שכבר הרמת לי שוב לנושא של הפודקאסט הבא, שחייב להיות, שיעסוק כולו בתמהילים ממש, בהסבר על התמהילים, איזה תמהילים נכון יותר לקחת בתקופה הזאת, ועל גם מחזור, אתה יודע, תמיד מדברים על מחזור משכנתה, אם זו תקופה בכלל למחזר, כי בדרך כלל אנחנו ממחזרים כשהריבית יורדת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הריבית שלנו גבוהה וממחזרים, אז אולי כן כדאי למחזר, לא כדאי למחזר?
אני אתן לך טיפ, המחזורים היום עולים, לא יורדים.
באמת?
כי מסלולי הפריים, שהתייקרו מאוד.
משנים את מסלולי הפריים.
משנים את מסלולי הפריים.
כל מי שלקח שני שליש?
כל מי שלקח שני שליש, או לא כל מי, אבל מי שיכול, פורע, או לוקח לתקופה ארוכה יותר, או משנה מסלול, או מסלק מוקדם. אם יש לך פיקדון ב-4% ופריים ב-6-7%, אתה תסלק מוקדם.
כן.
אין טעם לשבת על הפיקדון.
אם אתה יכול.
אם אתה יכול. אם אתה לא יכול, אז אתה משנה מסלול ופורס. לכן דווקא בצורה אבסורדית, הפירעונות המוקדמים עלו.
וואו. טוב, אז גם את הנושא הזה של מחזורים, נכניס לכל נושא המסלולים. היה כיף לדבר איתך, יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, אין ספק שנשמע שהולך להיות סוער ומעניין בענף הנדלן, גם בהמשך הדרך, אז אנחנו ניפגש בהמשך ונדבר על שאר הדברים, המון תודה שהיית איתנו.
תודה דפנה, וגם לכל המאזינים על ההקשבה, תודה.